אני זוכר פעם, איזה שנה, אני זוכר, לפני כמה שנים, התחלנו ללמוד בפקודי מוהר"ן, ופתאום לא היה שום סיבה. זוכרים את זה? אין לי, איך אומרים, מניות בזה. טוב, אז בפעם הקודמת, עבר קצת זמן, שבועיים, למדנו קטע על העניין של יראת שמיים. זוכרים את זה? ולמדנו לפי ההגדרה של ספירת מלכות, אני לא רוצה לחזור על הנושא הזה, אבל אחד מהמשתתפים שאל שאלה, כשהגענו לנקודה שמה בין אהבה ויראה, קדושה וברכה, ריחוק וקירוב, זוכרים את זה, והתשובה לא באה לי במקום, אולי מי ששאל את השאלה נמצא פה, לפי החסידות, כך הוא שאל, לפי החסידות, הדבקות בתפילה היא אהבה מוחלטת ולא יראה. זוכרים את זה? מי נמצא פה? היה בסוף. אז סוף סוף באה לי התשובה מיד אחר כך, אבל יש קפיצת זמן לא מספיקה. זה נקרא, לפי דעתי, גם אצל החסיד, בעלי החסידות, יראת הרוממות. זאת אומרת, יש גם יראה באהבה העליונה. וזה נקרא יראת הרוממות. טוב, רק רציתי לציין את זה, ונחזור לקטע של הערב.
והרוממות,
המילה לא קשורה במילה
כבוד, הכבוד?
לא, יראה כלפי מה שנקרא רום. אולי נחזור לנקודה הזאת. אז אני מציע ככה, נקרא את הקטע, ואחר כך אני אסביר כמה הקדמות כדי לברר את המושגים הבסיסיים. יש לכם ככותרת, רז היושר והעיגולים. סוד היושר והעיגולים. ואחר כך נשוב לפרק עצמו, כדי לבאר את השאלות הפרטיות. ואם יהיה לנו עוד קצת זמן, אז הכנתי איזה דוגמה בגמרא, כהערה על הנושא. אבל מכל מקום נלמד קודם כל את הפרק עצמו. אז נקרא ביחד, אני נקרא בכל רם, רז היושב והעיגולים, זה בדף כף דלת, בחלק השני של הספר, בחלק השני. היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה. עוד אנחנו לא יודעים מה זה יושר, אלא יש איזה משמעות מיידית, נאמר, זה הישכות. יושר במובן המוסרי של המין, מבחינת המידות, דרך הישר. היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה, העיגולים אינם תפלים לו. כשנלמד בהקדמה מה זה עיגולים, גבי היושר, אז נלמד שהמשמעות של העיגולים זה העולמות מבחינת טבע. העולמות מבחינת טבע. ויש איזה, באיזשהו צד, עניין מוסרי קשור לטבע. אבל העניין המוסרי קשור היותר, לפי מה שאומר הרב, הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה. העיקר זה היושר, והתפל, נאמר, הוא משתמש במילה התפל אחר כך, זה עיגולים, ועיגולים זה איזה סמל לטבע, נראה את זה אחר כך ביתר דיוק. והעיגולים אינם תפלים לו. כלומר, חופש החיים, חופש זה החופשיות, אם אפשר לומר, של הרצון שבא ממקור ההוויה. ומתפשט ביושר. חופש החיים, החופש המוחלט מצד מקור ההוויה, החופש שבמושג האלוקי, שיצירת ההוויה באה מצידו המוסרי, ויש להבחין בין מקור ההוויה ויצירת ההוויה. עכשיו נראה שמקור ההוויה מתפשט ביושר, ויצירת ההוויה זה שייך לעיגולים, דהיינו העולמות מבחינת טבע. אני חוזר על זה, החופש המוחלט מצד מקור ההוויה, החופש שבמוצר האלוקי, שיצירת ההוויה באה מצדו המוסרי, זה הכל. זאת אומרת, העיקר, הכל, זה החופש המוחלט, כבסיס, כיסוד למוסר, למוסר האלוקי. ומשם נמשך שהמוסר שבאורחות החיים הוא הצד המכריע את החיים. אז נלמד אחר כך מה זה אורחות החיים. אולי אפשר להגדיר מיד באופן פשוט, אורחות החיים דרך הכלים של הטבע, אבל המוסר שיש בהם, בהם באורחות החיים האלו, החיים דרך הטבע, הוא הצד המכריע את החיים, הוא הצד הכי חשוב, אבל לא רק הכי חשוב. נראה שיש כמין אימות בין שני הסדרים האלו, צד של העיגועים, הטבע, וצד של היושר, שסוף סוף מתגלה בצדיק, באדם בדרך כלל, אבל בעיקר בצדיק שבאדם. אז הצד של היושר, הצד של המוסר המוחלט, סוף סוף יכריע את הצד של הטבע. אולי נראה את זה ככה, כמלחמה בין שתי כוחות ששוכשם של שתיהם הם בבריאה של הבורא, ברצון הבורא. הצד הטבעי שיש בעולם והצד החופשי שיש בעולם. וסוף סוף יש בשורה, תקווה, יותר מתקווה, אמונה, בשורה שהצד החופשי יכריע את הצד הטבעי. כמובן? טוב, אז נמשיך. זה רק הקריאה הראשונית. המוסר המוגבל האנושי אינו שלם. אני צריך לברר מה זה מוסר אנושי. מכיוון ששומעים המוסר האנושי בניגוד למוסר האלוקי שרמז למעלה, אז אנחנו מבינים שהוא מוגבל. אבל מה זה מוסר האנושי? ונראה שזה המוסר שכל אחד ואחד יכול להגיע מעצמו, מכוח עצמו, אבל דרך השכל. והמוסר המוחלט, בבחינת גילוי, פשוטו כמשמעו, גילוי מידות הרצון, דהיינו החופש, זה המוסר דרך המידות. ויש הבדל בין המוסר דרך המידות והכוח של המידות בא מהרצון, והמוסר האנושי המוגבל שהוא דרך השכל. נראה את זה עוד אחר כך. אז המוסר המוגבל האנושי איננו שלם, מפני שבעצמו הוא צריך למוסר, להעמידו על טהרתו. ופה יש נושא חשוב מאוד, כי למוסר האנושי צריך עוד איזה יסוד של מוסר יותר עמוק מהמוסר האנושי, כדי שיהיה מוסרי. והוא מדובר במוסר האנושי עצמו. איפה היא ההגבלה שהרב רומז עליה? המוסר האנושי מוגבל, כך אמר בהתחלת הקטע, מכיוון שכדי שיהיה מוסרי, הוא צריך כוחות שבאים מצד אחר, ממקום אחר נאמר, מהמוסר האלוקי המוחלט. כדי, אני שוב חוזר על זה, כדי שהמוסר השכלי, הטבעי, יהיה מוסרי ולא רק חוכמה ולא רק פילוסופיה נאמר, אז הוא צריך איזה כוח שבא להחיות אותו מהמוסר האמיתי. והכוח של המוסר האמיתי בא מהרצון המוסרי ולא השכל המוסרי. זה מובן? כי בלועזית קוראים למוסר לפי השכל אתיקה. בלועזית אמרנו, כן? ולמשל, פה באיזושהי פינה, שפינוזה, כן? זה מוסר, אבל שנקרא אתיקה, צריך להיות מוסרי כדי שהמוסר הזה יהיה מוסרי. תפסתם את העניין, כן? צריך להיות ברצון טוב מוסרי כדי שהחוכמה של המוסר שנקראת אתיקה תהיה מוסרית. ולכן המוסר האנושי הוא כשל עצמו מוגבל. זה מובן? לא רק מוגבל מכיוון שהשכל הוא יכול לתפוס את חוכמת המידות, יכול לתפוס, אבל הוא מוגבל בבחינה מוסרית ממש, בעצם. זה מובן? טוב. אז אולי אפשר להגדיר את זה ככה. יש מוסר, מוסר אמיתי, והיסוד שלו, המקור שלו, זה הרצון הטוב, ויש מוסר שכלי שנקרא אתיקה. אז המוסר השכלי, שבא מכוחות האדם, אדם בעל שכל, כן? אז הוא מוגבל בבחינה מוסרית, כלפי המוסר האמיתי המוחלט, שהוא בא מכוחות הרצון, ונראה עוד יותר בדיוק אחר. אז אני חוזר על זה. המוסר המוגבל האנושי איננו שלם, מפני שבעצמו הוא צריך למוסר, לאיזה שהוא מוסר אחר, הוא צריך לקרוא, לפי דעתי, הוא צריך למוסר, להעמידו על תאורתו. אבל המושג המוסרי שבהחלטת המהות שבו, אולי אפשר להסביר את זה ככה, שבהחלטיות המהות שבו, זוהי הצורה היותר פנימית שבהוויה, זאת היא השכינה. ופה כשנחזור על הקטע הזה, נראה מה פתאום מופיע פה את המושג של שכינה, וזה מאיר הרבה על המושג של שכינה עצמו, ועם זה, זה מאיר על המושג של מוסר. כן? הרצון של המוסר, בבחינת הבורא שרצה לברוא עולם, הרצון של המוסר סוף סוף מתגלה בשכינה. ופה יש איזה איחוד בין הצד הדתי של הנבואה והצד המוסרי של הנבואה. השכינה זה לא דווקא מושג דתי גרדה, מגיע ככה, כן? אלא צריך ללמוד איך המושג שכינה זה גילוי, יותר מגילוי, התגלות של המוסר האמיתי. ונראה, וזאת היא השכינה המביאה להכרה האלוקית בתורפות עוזה. זאת אומרת, עם כוח גדול מאוד, שאי אפשר להשיג דרך המוסר האנושי המוגבל. גילוי השכינה בעולם תלוי בתנאים מוסריים ולא בתנאים שכליים. השכל יכול לתפוס איזה סדר בעולם, יכול להבין שמאחורי הסדר הזה יש איזה סיבה מוסרית, אבל הוא לא תופס את המוסר שבסדר, אלא יש מושג אחר לגמרי שמתגלה דרך היושב ולא דרך העיגולים, ועוד נחזור בהגדרות, ושהיא נקראת פתאום שכינה. אז אולי בפעם הראשונה לפי המקור של תורת הרב, נבין קצת מה זה שכינה ולמה יש תנאים לגילוי השכינה. המביאה, השכינה היא המביאה להכרה האלוקית בתועפות עוזה, בכוח, בתוקף. כן. היא האם המשפלת עצמה עד תחתית המדרגה של העולם. ופה נלמד שיש איזה רמז לעולם הבינה, לקו היושר, ונראה את זה אחר כך. אתם זוכרים את הפסוק בתהילים? לא, לא, זה בסוף, זה בא המשפט הקודם, בתורפות עוזה. המקביעי לשבת, לשבת, המשפילי לראות. זה אותם אותו ביטוי. עד תחתית המדרגה של העולל, הצריך יניקה וטיפול ילדות. זה איזה מין רחמנות שהיא מידת הרחם. רחמנות ורחם זה קצת קרוב, כן? וזה נותן לנו כבר להבין למה המקובלים הגדירו את המושג שכינה בלשון נקבה, וההגדרה המקורית היא האימא, עולם הבינה. שמשפלת את עצמה עד המדרגה הכי תחתונה שהיא עולם העשייה, והיינו המקבילה לספירה מלכות. ומקור שורשה היא מרום וניסה. אף על פי שמקור סוצה של האימא שנקראת שכינה, היא מרון וניסה, זאת אומרת למעלה מכל העולמות. למעלה מכל החוקיות של העולמות. באותו מקור שכבר הוגדר כמקור החופשיות המוחלטת. הרצון המוחלט, החופשי ביותר מוחלט. אז אני חוזר על המשפט, ומקור סוצה הוא מרום וניסה יותר מכל חוקי ההוויה, זה מה שאומר בפירוש, המקיפים כל בעז הענקי של ההכרח והקביעות שלהם. ההכרח והקביעות זה רומז לחוקות הטבע, חוקות שמיים וארץ. למשל בפסוק, אם לא בריתי יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כן? הצד ההכרחי של החוקיות הטבעי. למעלה מזה, מי למעלה מזה, בא מקור שורשה של השכינה. השכינה איננה כפופה לחוקיות של העולמות. היא שייכת להתגלות דרך קו היושר, ועוד נסביר את זה יותר, ולא דרך העיגולים. הסתכלות בעיגולים לא מביאה להכרת השכינה, להכרת השורש של המוסר המוחלט. הסתכלות בעיגולים מביאה להכרה שכלית בסדר העולמות. וצריך להתקשר ליושר כדי לגלות מה טיבו של המושג הזה של השכינה. יש בכל ספרי המקובלים הראשונים, יש בלי יוצא מן הכלל הקדמה שאסור להתחיל ללמוד בעיגולים, צריך להתחיל ללמוד ביושר ולהבין מי היושר לעיגולים. מי שמתחיל בהסתכלות בעיגולים יוצא לתרבות רעה, אם נאמר את זה ככה שנייה, יוצא לאיזה מין פילוסופיה דתית בלי שכינה. ונראה ביתר דיוק אחר כך למה. ולכן לא מוצאים כמעט בכל הספרים של המקובלים, והעיקר זה הראשונים, אף על פי שהכלל הוא שלומדים הראשונים דרך האחרונים, זה לא לשכוח את זה. כן? כי צריך לקבל את התורה על ידי ספרים חיים, ולא ספרים של והלכת על השופט שבדוי. זוכרים את זה, כן? רק לכן לא גמרתי, ולכן יש כמעט בכל הספרים את האזהרה ההיא, ללמוד דרך היושר, ולכן לומדים בפרטות את כל המדרגות של עולמות די יושר, ובעיקר זה הדרה זוטה והדרה רבה. ואחר כך, מהלימוד דרך קו היושר, מבינים מה קורה בעיגולים. מי שמתחיל בעיגולים, אז נתקע בעיגולים, והוא לא יכול לצאת מזה, כי יש הכרחיות וחוקיות